בוקר טוב, זוהר.
בוקר טוב.
נתחיל עם דאש, ארגון המדינה האסלאמית, ועם הלחימה הקשה בסוריה במהלך החודשים האחרונים. כוחות הקואליציה, בראשם צבא עיראק וכוחות של ארצות הברית, החלו במבצע לכיבוש מחדש של העיר מוסול, בירת הארגון. נוכח הלחימה, באיזה שלב נמצא ארגון בימים אלו, והאם הוא נחלש במזרח התיכון ובעולם בכלל?
בוא נתחיל בסוריה. בסוריה כרגע הלחימה מתמקדת במוסול. אני מעריך שתוך חצי שנה, כמה חודשים, השליטה תושג וצבא עיראק יחזיר את השליטה לידיים שלו, ואז לוחמי דאש בעצם יעברו לסוריה, לרקה, הבירה הסורית של דאש, והלחץ יעבור לשם. כרגע עד היום סורים וכל שאר הכוחות של לוחמים בסוריה די מתעלמים מרקה, פסחו עליה לתוך העניין, אך כשהלוחמים יגיעו לשם, זה שעת מבחן לממשל הסורי ולכוחות הקואליציה שפועלים בסוריה היום, שזה יכול להביא למצב מעניין, שיכולה להיווצר קואליציה של ארצות הברית, רוסיה ואיראן וסוריה. זה שותפות מאוד מעניינות בקואליציה אחת. ומשם, ככל שהמאבק בדאש ברמה הקרקעית ילך ויגבר ברמת הקרקע, אז אנחנו לדעתי נראה יותר ויותר הוצאות פיגועים, כמו שראינו למשל בברלין בשבוע שעבר, כשל הארגון, כי בעצם הם לא פועלים כמו ארגון, הם פועלים כמו זאבים בודדים במדינות אחרות. ולכן לדעתי הלחץ הקרקעי בסוריה יביא לזרם פיגועים גדול יותר במדינות המערב.
הזכרת את הזאבים הבודדים, אותם המפגעים שקמים ויוצאים לבצע פיגועים. איך זה שדאש מצליח להגיע לאותם המפגעים? זאת אומרת, הקלות הבלתי נסבלת שבה הם מצליחים לשכנע צעירים לצאת לפיגועים.
פרסום אחרון של דאש, פרסום אינטרנטי, קרא לפיגועי דריסה. דיברו עד כמה קל להשיג רכב, כל כלי רכב, בדיוק כמו הקלות שבהשגה של סכין. אך בעוד שההשגה של סכין והחזקתו מעוררת חשד ומעלה את רמת הערנות של כוחות הביטחון, רכב לא מעורר שום חשד, ולכן הם קראו לפיגועי דריסה בתקופת הקריסמס במרכזי קניות, התקהלויות, כנסיות, וזה פשוט עבודה בתווך האינטרנטי, נקרא זה התווך הווירטואלי. הם קוראים לתומכים שלהם, לאנשים שמאמינים באידיאולוגיה, לצאת ולעשות פיגועים. זה זאבים בודדים.
אפשר לקרוא לזה שטיפת מוח?
זה סוג של, זה יותר ניצול של אנשים שנמצאים במצוקה באיזשהו שלב בחיים, בין אם אוכלוסייה צעירה יותר או טיפה יותר מבוגרת, עם רקע עברייני כזה או אחר, מאגרים שלא מצליחים להיקלט בחברה, זה יותר ללחוץ על הכפתורים הנכונים במצוקות של אותם אנשים.
אין אפשרות בכל זאת לבצע מעקב ולמצוא איפה אותם המפגעים גרים, מה הם עושים או מתכננים?
יש מעקב, יש ניטור שוטף של הרבה מאוד גורמים בעולם של האנשים האלה, של הקבוצה הזאת, של הזאבים הבודדים. אף פעם אפשר לדעת מאיפה יגיע הזאב הבודד, ולכן יכול להיות שהוא בכלל לא נמצא במעקב. וגם אלה שנמצאים במעקב הם במספרים כל כך גדולים שלא ניתן לחלק את המשאבים הקיימים של רשויות החוק והאכיפה בין כל כך הרבה אנשים. רק אם אנחנו קופצים שנייה קדימה לאירועים של מלבורן בשבוע שעבר, ממה שפורסם בתקשורת, יש 300 איש, 300 אנשים במלבורן שנמצאים ברשימת מעקב. גם החבר'ה, חלקם מהחבר'ה שנעצרו השבוע, היו ברשימה הזאת, עלו עליהם במקרה כי הם עשו איזושהי פעולה שהעלתה אותם לאור הזרקורים של הרשויות. אבל יש כל כך הרבה אנשים שנמצאים במעקב שאי אפשר לעקוב אחריהם כל הזמן.
אז מכיוון שהזכרת את מלבורן, כאן אצלנו היה חשש לאירוע טרור שכאמור נמנע לאחר שהמשטרה תפסה חשודים שכבר היו מוכנים לצאת לפיגוע. האם היה מידע מסוים שאותם החשודים קיבלו על מנת לצאת ולבצע את אותו הפיגוע?
זה פחות לקבל מידע, זאת אומרת זה לא שדאש מסוריה שולח מידע או בקשה להוציא פיגוע. הם מוצאים תעמולה שוטפת כל הזמן באופן שוטף, 24 שעות, בטוויטר, בפייסבוק. מי שרוצה יודע טוב מאוד איפה למצוא את הדברים האלה, ובניגוד לתקופה של אל-קאידה שהיית צריך לחפש את המחבל שינחה אותך, לא צריך לחפש פה אף אחד, הם נמצאים בתווך האינטרנטי כל הזמן. המטרות שלהם היו מטרות בפרופיל מאוד גבוה, Federation Square, Flinders Street Station, ב-Christmas Day, והם היו inspired by ISIS, זאת אומרת, מספיק לראות את הפרופגנדה וללכת עם זה, מה שנקרא. לפי מה שפורסם, נמצאו אצלהם מטעני נפץ, סכינים. המטרה הייתה בעצם לבצע פיגוע המוני. ואז לבצע פיגוע כנגד מגישי העזרה הראשונה, נגד השוטרים שבאים בגל השני, לתת את העזרה וכוחות ההצלה, כמו בעצם שראינו בפיגוע בתליד בישראל ב-1995, בצומת בתליד, כשהמטרה הייתה בעצם ליצור הרג המוני, פאניקה, בדיוק המטרה של פיגוע טרור במקום שהוא בפרופיל גבוה.
האם אפשר להגיד שהאירוע במלבורן מאחורינו ומדובר על מקרה בודד שלא יחזור?
לא, האיום הוא קיים והוא לדעתי כאן כדי להישאר לצערי, אפשר להגיד. החבר'ה האלה נעצרו, שבעה חבר'ה שדרך אגב כולם נולדו כאן באוסטרליה, הם לא מאגרים, חלקם מוצאם, מוצא ההורים ממדינות במזרח התיכון, אבל כולם נולדו כאן. היה, לצורך העניין, היה אירוע נוסף השבוע, שאף אחד לא התייחס אליו כפיגוע פוטנציאלי, אבל מבחינתי זה פיגוע פוטנציאלי, היה בחור ממוצא אפריקאי שניסה להדליק תחנת דלק דרך הפייה תדלוק, הוא בא עם מצית, ניסה לתדלק בלי מכונית, רק להוציא את הפייה, עם המצית להדליק את הפייה, זה היה כנראה מדליק את כל תחנת הדלק, וכאן מתייחסים אליו כרגע כאל משוגע, זה פיגוע מתוכנן, כי בדיוק כמו שדאש מנחה את התומכים שלו, תשתמשו באמצעי יומיום כמו רכבים, ולא סכינים שמעוררים חשד, תחנת דלק לא מעוררת חשד, תחנת דלק זה חלק מחיי היומיום כמעט של כולנו, ולכן הצטה של תחנת דלק זה פיגוע מתוכנן לדעתי, והתייחסות לאדם כזה כמשוגע היא לא נכונה, ולכן אני חושב שבמענה לשאלה שלך, אנחנו נראה עוד הרבה אירועים כאלה שלצערי כנראה אחד מהם בסוף כן יוביל לאירוע גדול.
יש בכלל פתרון לכל הנושא הזה של דאש? ומה ניתן לעשות בעתיד כדי למנוע אירועים כאלו?
כן, לדעתי, תראה, אני עובד היום כמנהל מבצעי בחברת אבטחה. אני רואה את מה שקורה בשטח. יש צורך במאמץ ממשלתי לדעתי לשיפור המודעות בקרב האוכלוסייה, שבסופו של דבר תוביל גם לשדרוג מערכי האבטחה הכוללים, הפיזיים והטכנולוגיים. והשילוב של שניהם יכול להביא לעלייה בהתראות, באיתור חריגים, בדיוק כמו שקרה במעצר השבוע, בשבוע שעבר של החבר'ה האלה שתכננו את הפיגוע האחרון. ובנושא הטכנולוגי, יש בידי כולנו היום אמצעים מאוד מתקדמים, שזה נקרא הטלפון הסלולרי. כולנו אוחזים אחד כזה בקצה היד. והיכולות דיווח, הקלטה, מיקום שיועברו לרשויות החוק, יכולות להביא למצב של זמני תגובה יותר קצרים של כוחות הביטחון, לדיווחים על חריגים. וכרגע, היום עדיין אנחנו משתמשים להתקשר טריפל זירו, ולהסביר למוקדנית איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו רואים, שכולנו מחזיקים במכשירים הרבה עוצמה עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. אני רואה את זה שוב, אני רואה את זה ביום יום שלי, כי אנחנו מספקים שירותים לקהילה היהודית, ואנחנו נמצאים מאחור, הם רצים קדימה בתווך האינטרנטי, הארגונים האלה, הזאבים הבודדים, ואנחנו כרשויות, כגורמי אכיפה, כגורמי הכשרה, נמצאים בערך 20 שנה מאחורה.
אז לא להיות אדישים, לפתוח את העיניים, לשים לב למה שהולך סביבנו, וכמובן להודיע לרשויות על כל דבר חשוד או חריג, אם זה שכן, איש ברכבת או אפילו ברחוב.
בוודאי, כי העניין בפיגועים שוב זה ליצור פאניקה, זה ליצור הרג. בסופו של דבר זה חיי אדם, ויש לזה הרבה מאוד השלכות גם ברמה הכלכלית ועוד אחרות, ולכן האיתור של החריגים, שאלה המחבלים, כי הם ברוב המקרים עושים עבודת מודיעין, אוספים מידע, כמו החבורה הזאת שנעצרה בשבוע שעבר, הם אספו מידע בפדרשן סקוויר, זה מה שהדליק את הזרקורים לעברם ממש ברגע האחרון, יום-יומיים לפני ביצוע פיגוע, ולכן איתור החריגים זה מה שיביא למניעה ולאיתור. אין בזה 100%, אין בזה מניעה טוטלית, אבל זה יביא לאחוזים הרבה יותר גבוהים, ובסופו של דבר זה יפעיל לחץ כזה שיביא ליותר מעצרים.
אם נסתכל קדימה, בוא נגיד עוד 10 שנים, דאש עדיין כאן?
כן, אני מעריך שכן. שוב, הוא יעבור בעיקר לתווך האינטרנטי, במידה וילחצו אותו מספיק בתווך הקרקעי בסוריה ועיראק. הוא יהיה איזשהו ארגון עם נוכחות אינטרנטית, ימשיך להוות השראה והשפעה על אנשים שנמצאים במצוקה באיזשהו שלב בחיים, מצוקה כלכלית או כל דבר אחר, והם מאמינים באסלאם. וגם אם לא יקראו לזה דאש בהכרח, יכול להיות שיקראו לזה משהו אחר, אל-קאידה לדוגמה שמתאושש, אני מעריך שאנחנו נמשיך לצערי לראות את האירועים האלה.
שאלה אחרונה, זוהר, עכשיו כשדונלד טראמפ הוא הנשיא הנבחר של ארצות הברית, האם אנו לקראת שינוי?
זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. לצורך העניין, בתחילת הרעיון דיברנו על אפשרות לקואליציה רוסית-אמריקאית, אמריקאית איראנית סורית בסוריה כנגד דאעש. עכשיו זה מאוד תלוי במה פוטין יעשה באירופה, כי ברגע שדונלד טראמפ ייכנס לבית הלבן, מעניין לראות מה פוטין יעשה במדינות הבלטיות ואיזה לחץ הוא יפעיל על אירופה מהצד השני, כי המלחמה הקרה זה נושא שבהחלט חוזר ועולה להערכתי ויחזור וימשיך בשנים הקרובות, וצריך לראות איך דונלד טראמפ יגיב לזה, כי אם הוא יתמקד בלהגיב לפוטין, הוא כנראה לא יעשה קואליציה עם פוטין בסוריה, ולכן הלחימה בדאעש תפחת. כך שדונלד טראמפ זה עדיין סוג של סימן שאלה שמורכב גם איך הוא יגיב לרוסים.
זוהר דרומי, מומחה לענייני טרור וביטחון, אני רוצה להודות לך בשלב זה, ושיהיה רק שקט.
תודה רבה, עמית. שיהיה אכן בוקר טוב, ושתהיה שנה אזרחית נפלאה ושקטה.